אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים בנושא הכנה ליציאת מצרים. במהלך השיעור אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו kav.co.il ולשאול שאלות, שאלות נבהרות תשאלו כאן. אז השיעור שלנו ממשיך בהכנה ליציאת מצרים, והיום רצינו להתמקד במושגים של פרעו ומשה. אני אתחיל אולי מציטטה ראשונה. ציטטה ראשונה לקוהה.
אני לא יודע בדיוק מה אתם הכנתם.
בסדר, אז אני אתחיל מהציטטה הראשונה. היא מדברת על שליטת פרעו. היא לקוהה מתוך מאמרו של הרבש: מהו שמטרם שנפל השר המצרי לא נענו בצעקתם. ציטטה מספר 2 בהומר הלימוד. שליטת פרעו הוא לעבוד רק לתועלת עצמו. לכן דעת דקדושה, היינו זה שצריכים לעבוד לשם שמיים, היינו להשפיע, בחינה זו הייתה בגלות תחת שליטת פרעו מלך מצרים, שמצרים הם אותיות מצר ים. כידוע שצר פירושו צר מהסדים, היינו שהוא יודע רק לקבל ולא לתת כלום. שרוהב נקרא בהרחבה, היינו לתת הרבה, וצער נקרא ההפך, שלא לתת, שפירושו שקליפת מצרים הייתה שכל אחד יכול לעשות מעשים רק בכדי לקבל תמורתו. אבל בלי תמורה, היינו רק להשפיע, הוא אינו נותן רשות לעשות שום פעולה. זה נקרא שמצרים היא בבחינת מיצר לבחינת ישראל.
להתחיל לפרש או שאלות?
כן, להתחיל לפרש, אחר כך שאלות.
שליטת פרעה היא לעבוד רק לתועלת עצמו. מאיפה אני יודע שזה כך? אדם לא יודע שהוא עובד לעצמו. מי לא עובד לעצמו? מי הוא משוגע כזה? אומר בעל הסולם שלעשות פעולות ללא רווח יכולים רק ילדים קטנים שהטבע מחייב אותם סתם לרוץ וסתם ככה להסתובב, כי זה מקור להתפתחות שלהם. ומשוגעים שהם לא יודעים לשקול את הדברים שלהם, הם עושים פעולות ללא חשבון הקודם, לכן אנחנו אומרים שהם לא בסדר. הסדר נקרא אדם או מסודר, נקרא שהוא עושה חשבונות מה טוב בשבילו, והוא עושה הכל מחושב. אנחנו אומרים הוא אדם מחושב, הוא אדם חכם. מה זה נקרא חכם ומחושב? עד כמה שהוא יודע לעשות חשבון שבו הוא הכי מרוויח מכל האפשרויות האחרות. יש לפני להרוויח 3, 5, 10, 80, 50. אני עשיתי חשבונות, הגעתי ליכולת להרוויח 200. חכם, מחושב, מיושב. מה זה מיושב? לא עושה פעולות ללא חשבון נכון וטוב. זאת אומרת, אנחנו מכבדים אנשים שהם עושים חשבונות ויודעים להרוויח מפעולה שלהם כמה שיותר. כן? אני כאלו רוצה לקבל לעבודה, לקבל ממנו תועלת, שהוא יודע איך לבצע דברים בצורה הטובה ביותר. זאת אומרת, שליטת פרעה הוא לעבוד רק לתועלת עצמו, זה אצלנו מאוד מכובד. כל העולם בעצם שלנו הוא מאוד מאוד אוחז בזה, לעבוד לתועלת עצמו. מי לא עובד לתועלת עצמו? אנחנו מכבדים אנשים שמרוויחים יותר. אני הרווחתי ואני עוד יותר הרווחתי ואני עוד, ואני נהניתי בזה, ואני הייתי, ראיתי שם, עשיתי את זה, לא חשוב ממה. אחד נהנה ממוזיקה, השני דווקא מכסף, השלישי משליטה, הרביעי מזה שהוא יושב בספרייה וקורא איזה ספר מעניין, לא חשוב. אבל אנחנו מעריכים את האדם שהוא יכול להגיע לתענוג, למילוי, מי שלא, כל אחד מי שלא, אין ככה, אבל לפי חשבון. אז למה זה רע? למה זה נקרא שליטת פרעה? אני לא צריך לעשות חשבונות, לעבוד ללא שכל, ללא רווח. הרוחניות זה לא נקרא רווח שאני עובד בשבילו? הבורא זה לא נקרא שאני הולך להרוויח? איך אני יכול לעבוד כמו משוגע או כמו תינוק אם אני לא עושה חשבונות? אז הרוחניות זה ל- 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 למי שלא שפוי? אלה מה הוא אומר? לכן דעת דקדושה, היינו זה שצריכים לעבוד לשם שמיים, היינו להשפיע. זאת אומרת, יש חשבון אחר לגמרי, לא בכלים שלי, אלא בכלים של הזולת, שהזולת הזה הוא מנותק ממני. אני עושה חשבון למישהו שהוא מנותק ממני, איך אני יכול לעשות בו חשבון? אם זה מישהו שהוא קשור אליי, אז אני מודד כמה שהוא קשור אליי. אם הוא קרוב כמוך, אני מוכן לתת לו $2. אם הוא קרוב כמו השכן שלך, אז אני נותן לו אפילו $10. למה? הוא יותר קרוב לי. כן? הוא נקרא זולת מצד אחד, אבל מצד שני שהוא קרוב, אז אני נותן לו. זאת אומרת, אני לא נותן לו. אני מחסל בזה את הקרבה שלי אליו. עד כמה שהוא קרוב, עד כמה שאני מרגיש שהוא ואני זה אותו דבר. אבל אם היה נתק בינינו, לא הייתי יכול לתת לו כלום. לא הייתי מסוגל לתת לו כלום. זאת אומרת, אני יכול לתת לשני בתנאי שאני מרגיש שהוא חלק ממני, שאני כאילו שם את, 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 מה שאני נותן לו בכיס שלי. לפעמים אנחנו נותנים ואחר כך מצטערים. חבל, אולי לתת פחות היה מספיק. אולי לא. זאת אומרת, הקשר בינינו הוא לא קבוע, לא ברור, לא יציב. לילדים אנחנו מוכנים לתת הכל. וגם כן, גם שם יש חשבונות כלפי כל ילד וכן הלאה. אבל הכל לפי הרגשת הזה שלי. אני לא נותן לאף אחד, רק לעצמי. וכאן אומרים שצריכים לעבוד לשם שמיים, היינו להשפיע. בחינה זו הייתה בגלות תחת שליטת פרעה מלך מצרים. זאת אומרת שאני אפילו לא ידעתי על זה מה זה נקרא להשפיע. מה זה נקרא לתת למישהו שהוא מנותק לגמרי ממני. ואין לי חשבונות שאולי כדאי, זה יפה, זה טוב, זה כולם עושים ואני מרגיש בזה סיפוק. יש אנשים שזורקים, ששורפים מה שיש להם, לא אכפת להם. הם, מה זה לא אכפת להם? הם מרגישים בזה סיפוק. יש מזוכיסטים שעושים אפילו רע לעצמם, מרגישים סיפוק. אבל הם מרגישים איזה מקבלה, איזה קבלה תמורת מה שעושים. בכל מיני צורות. יכול להיות מילה יפה, יכול להיות שידעו עליי בעוד 1,000 דורות. יכול להיות שאף אחד לא ידע, אבל אני מכבד את עצמי. זה דרך אגב פיצוי מאוד גבוה. מצפון. וכאן זה מדובר על הנתק לגמרי, שאנחנו לא יודעים, לא מרגישים דבר כזה בכלל. בחיים שלנו זה אי אפשר להבין. כי כל דבר שאני עושה, אפילו עכשיו תורם לאיזה אפריקה שם, לא חשוב, כן? דולר ביום, יש דבר כזה, בן שלי סיפר לי עכשיו בטורונטו, כן? יש להם איזה דולר ביום, אתה מחזיק בזה איזה ילד באפריקה שלא ימות מרעב. כן? כל יום אתה שם דולר שם באיזה קופה. לא. ואז זה מספיק לו כדי לא, ממש לא, לא למות. לחיות. אבל אני מרגיש מזה סיפוק, שזה אני עשיתי, אני נותן למישהו חיים. זה דבר גדול מאוד. מה זה דולר לעומת הרגשה שאני מחזיק את החיים של מישהו? וכאן אנחנו לא מבינים מה זה נקרא לתת למישהו ללא חזרה בכלום לעצמי, בכלום. לא במחשבה, לא ברצון, לא באיזה פעולה, לא באיזה סיפוק, לא באיזה מילוי. זה נסתר מאיתנו. זה נקרא גלות הראשונה. בגלות יש הרבה הבחנות. זה קודם כל הגלות, שאני לא יודע מה זה נקרא להשפיע באמת בצורה תאורה. בזה אני נמצא בניתוק. בחינה זו הייתה בגלות תחת שליטת פרעה מלך מצרים, שמצרים כן, הם אותיות, שמצרים זה אותיות מצר ים, כידוע, שצר פירושו צר מחסדים, היינו שהוא יודע רק לקבל ולא לתת כלום. זה אנחנו צריכים לגלות, עד כמה אין לנו שום התחלה של הנתינה, שיודעים רק לקבל. אם אני מקבל, אני נותן. זה לא נקרא נתינה, אבל בכל זאת אצלי זה נקרא פעולה הזאת, היא נקראת נתינה. כי אנחנו בעולם שלנו, בעולם המעשה, שוקלים את האדם לפי הפעולות שלו, לא לפי הכוונות. לפי הכוונות זה חוכמת הקבלה, לפי הפעולות זה הדת או עולם הזה. שרוחב נקרא בהרחבה, היינו לתת הרבה לפי מידת החסדים, לפי תכונת החסד ששורה בך. וצער נקרא ההפך, שלא לתת, שפירושו שליטת מצרים הייתה שכל אחד יכול לעשות מעשים רק בכדי לקבל תמורתו. זה בעצם אנחנו, רק אנחנו לא כל כך מודעים לזה שאנחנו נמצאים בזה, לכן מצבנו לא נקרא גלות. חיים טוב, מצרים, נו, אז מה? אבל בלי תמורה, היינו רק להשפיע, הוא אינו נותן רשות לעשות שום פעולה, הפרעה שלנו. אנחנו גם כן לא מודעים לזה שהוא שולט עלינו. שליטת הפרעה מתגלה שאתה רוצה לעשות פעולת השפעה ולא מסוגל. אז יש גילוי פרעה, מלך מצרים, כך אתה מלך, אני עושה מה שבא לי. זה נקרא שמצרים הייתה בבחינת מייצר לבחינת ישראל. זאת אומרת, היה סוגר את הישר כאל. שאלות? כן.
החברים מזיכרון יעקב שואלים, האם לנתק את עצמי מכלי הקבלה אין משמעותו לנתק את עצמי מהרגש? זאת אומרת שלא מרגישים כלום.
ודאי שאני לא ארגיש כלום. אם אני נותן למישהו ובחזרה לא מקבל כלום, אני גם כן לא ארגיש שום דבר, כי כל הרגשה שלי זה בכלים דקבלה. אז איך אני אתן? אני לא יכול לתת. לתת זה נקרא מהרצון. הפעולה בידיים, מישהו בא אליי ולוקח. זהו. אבל פעולה שלי שאני אעשה, בלי רצון של מישהו, אלא שרצון שלי בזה פועל, מחייב לעשות את הפעולה הזאת. כן? אז רצון שלי צריך להיות רצון של השפעה. אם אני מתכוון בפעולה שלי במשהו למלות את עצמי, פעולה יכולה להיות שאני אתן כל העולם, אבל אני בזה ממלא את עצמי, זה נקרא קבלה, להשפיע על מנת לקבל. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה להגיע קודם כל להרגשה, זה על ידי האור, זה אי אפשר אחרת, שאני לא מסוגל לעשות שום פעולת השפעה לגמרי, לגמרי. זה כבר התחלת הרגשת הגלות, שזה אפשר רק שהאור מאיר ומראה לי מה זה נקרא השפעה, ואני בודק את עצמי ורואה בי דבר כזה לא נמצא. אני יכול להגיד ברוך השם לא נמצא, ואני יכול להגיד לצערי לא נמצא. שאלה עד כמה שאני מצטער שהתכונה הזאת של ההשפעה לא נמצאת בי. בזה נמדד עומק הגלות. אני יכול להגיד באמת אני לא מסוגל לתת בלי תמורה, זה המצב, המציאות, ואני יכול להתחיל להצטער על זה במידה שאני לא מרגיש שאני מרוויח משהו, ולכן אני מצטער שאני לא יכול להשפיע, כי בהשפעה מקבלים יותר. אלה מגיע האור ומעלה דרך הקבוצה, דרך הסביבה, מעלה לי חשיבות ההשפעה הנקייה התאורה. ואז באור הזה אני מתחיל לראות גדלות ההשפעה המנותקת מרצון לקבל כדבר גדול, מיוחד. למה? ככה. אין תשובה. ערכים חדשים. פשוט. מגיע אור, מגיע כוח חדש, אתה בודק פתאום את עצמך לפי סרגל החדשה. זהו. ואז מתחילים כלפי אותה ההשפעה, התאורה, לראות מי אני. ואז כמה שאתה מגדיל בחשיבות גדלות ההשפעה, התאורה, אתה מתחיל להצטער, להיות בצער, במצר ים. אתה מצטער שאתה נמצא במצרים. אז אתה מתחיל להרגיש שליטת הפרו שלא נותן לך. שלא נותן לך להיות בהשפעה. אז נקרא הפרו מקריב. הוא בעצם מקרב אותך לאותה השפעה. בזה שמחזיק אותך, האור משפיע, ופרו מחזיק, האור יותר משפיע ופרו יותר מחזיק. אתה יודע, זה כמו איזה כלב רע או חיה שמחזיקים אותו ככה ובכל זאת ככה מחממים אותו לפני שיקפוץ טוב. אותו דבר, זה מה שעושה לנו. זאת אומרת, הוא בדיוק מכין אותנו לקפיצה, שאנחנו באמת נעזוב אותו. זהו. בזה הוא מבצע פקודות הבורא, זה האחוריים של הבורא, הפרעו זה מלאך, כמו שכתוב, בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין, זאת אומרת, זה הכל בא מעיינות מלבדו. אבל הוא מחזיק אותנו עד שאנחנו לא נעריך תכונת ההשפעה, התאורה, שהיא טוב למותי מחיי. או שאני יוצא ובורח בחושך ולא אכפת לי לאן, לא אכפת לי ים סוף, לא אכפת לי מדבר לפניי, לא אכפת לי שום דבר. אני בורח מכל טוב שיש לי במצרים. זה דברים שאחר כך מצטערים, כן? על כל אותם אסירים, עם שום ובצל וכל הדברים. העיקר לברוח. אז פרו בזה מחזיק אותנו ועוזר לנו לאגר בתוכנו את העוצמת הקפיצה. ששינה לקבלה וגדלות הערכה של תכונת ההשפעה, הם הגיעו לפוטנציאל כזה, להפרש כל כך גדול, שנפתח ים סוף. שאני חייב לקפוץ, להגיע לים סוף, ולעשות קפיצה וכן הלאה. זה הכל על ידי שליטת הפרו. אצלנו, במצב שלנו, זה מתבטא בעבודת האדם בקבוצה. לא צריכים לחפש מצרים אחר, ולא צריכים לחפש רוחניות באיזה מקום אחר, ועולם הרוחני ובורא. הכל מתגלה בקשר שלי עם החברים. הכל, מהתחלה ועד הסוף, כל הדרגות, כל המדרגות, הכל, זה רק בינינו. אין לך מקום, היינו רצון אחר. אלה, מקום יכול להיות בי, זה המקום האגואיסטי, או מקום יכול להיות השכינה, הנשמה הכללית, שזה הקשר בינינו. ששם אני מגלה כמה שאני יכול להשפיע לאותו מקום, זה נקרא שאני באמת נותן, ללא קבלה לעצמי. זאת אומרת, איפה אני רואה את הבורא ואיך אני רואה את המקום להשפעה, בקשר בינינו הכללי, המשותף. ורק בזה אנחנו צריכים לעבוד. נו, עוד יש לך עוד קטע?
כן.
כן, הקטע הבא מדבר על בועל פרעו מתוך מאמר בועל פרעו א' של רבש. קטע מספר 3. בועל פרעו. אבל יש שהאדם מתהיל בעבודה עדי להשפיע, והוא מסביר להגוף שזוהי כל מטרת עבודה, היינו לקבל כלי דה השפעה, אבל אחרי כל אלו הוויכוחים שיש לו עם הגוף, הגוף אומר לו שאין אתה יכול לשנות את הטבע ממה שהבורא ברא אותו. וכיוון שהבריאה נבחנת לבחינת יש מאין, הוא רק מבחינת רצון לקבל, איך אתה מעז לומר שאתה יכול לשנות הטבע ממה שהבורא ברא אותו? ועל זה נאמר בוא אל פרעו, היינו שנלך ביחד, שגם אני הולך איתך, בכדי שאני אשנה הטבע, ואני רוצה שרק אתה תבקש אותי, שאני אעזור לך לשנות את הטבע, ולהפוך אותה מרצון לקבל לרצון להשפיע. כמו שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזר, אינו יכול לו.
גם כאן אנחנו רואים שהפרעה זה מלאך, זה כוח של הבורא שעובד בכוונה נגדו כדי שאנחנו נוכל לסגל, לאסוף, לאגר כל מיני ההבחנות בין הבורא לפרעה, ואז אנחנו נהיה בעלי הרגשה, שכל הרגשה היא צריכה להיוולד, יכולה להיוולד רק משני דברים ההפוכים שמתנגשים ביניהם. לכן מה כתוב? אבל יש שאדם מתחיל בעבודה דה להשפיע, והוא מסביר להגוף שזוהי כל המטרת העבודה, להשפיע, היינו לקבל כלי דה השפעה, אבל אחרי כל אלו הוויכוחים שיש לו עם הגוף, שהוא רוצה, מנסה לעשות משהו, כן, לא, עם הקבוצה, להיכנס בין החברים ולהתחבר, ולא, ושוב כן, ושוב לא, שוב משכנע את עצמו, משתדל, ושוב מקבל מיד איזה התקררות, קרירות מזה, שאין אתה יכול לשנות את הטבע, וזה כבר בעיה גדולה מאוד. זה אם ממש הוא לוחץ על עצמו מעין ברירה ומחייב את עצמו בכל הכוח מה שיש לו, אז רק אז הוא מתחיל לגלות שהגוף באמת לא ייתן לו את זה לעשות. אנחנו נמצאים במצב בדרך כלל שאנחנו נמצאים בתקווה שכמה מאמצים שלנו שאנחנו ובכל זאת אנחנו נעשה, סימן שאנחנו לא נותנים לחץ, דחף מספיק כדי להתחבר. אם היינו נותנים כולנו לחץ מספיק לחיבור ההדדי, שכל אחד ממש בכל הכוח ככה נלחץ פנימה ללא הפסקה, ללא לעשות לעצמו איזה חופש בין מאמצים, מאמץ למאמץ, היינו מגלים יחד, אחד זה כמעט בלתי אפשרי, היינו מגלים יחד שאנחנו, אף אחד מאיתנו וכולנו יחד, לא מסוגלים להגיע לחיבור. אבל זה אפשר רק מתוך זה שרוצים להגיע, מגלים שלא מסוגלים להגיע. הרצון כאילו יש ויכולת לא. מתגלה גם כן שהרצון לא כל כך, ואין רצון ואין יכולת, אבל חייבים אנחנו גם במוח גם בלב, מה שנקרא, לגלות את הדבר הזה, והוא על ידי מעשה חזק שאנחנו לוחצים באכזריות כל אחד על עצמו להיכנס לחיבור. רק בתנאי הזה אנחנו מגלים שעומד כאן פרעה ולא נותן לנו את זה לעשות, ולא ייתן אף פעם. למה עושה את זה בורא? כדי שאנחנו נזדקק בו, שנרצה אותו. אז אנחנו מגלים שיש עוד כוח עליון, עכשיו אני מרגיש שאני צריך אותו. לפני זה אין לי נחיצות בו. ואז הוא ממשיך. כן? איפה אני? וכיוון שהבריאה נבחנת לבחינת יש מאין, הוא רק מבחינת רצון לקבל, איך אתה מעיז לומר שאתה יכול לשנות את הטבע ממה שהבורא ברא אותך? ודאי שאתה לא מסוגל. עכשיו אתה מבין שאתה לא מסוגל. ועל זה נאמר, בוא אל פרעה. היינו, שנלך ביחד. שגם אני הולך, אומר הבורא לאדם, איתך יחד. בכדי שאני אשנה את הטבע, אל תדאג. אני אשנה. אני אעשה ככה שאתה תרצה, ושאתה מסוגל. רק, קח אותי. בוא יחד. ואני רוצה שרק אתה תבקש אותי שאני אעזור לך לשנות את הטבע. ולהפוך אותו, מרצון לקבל לרצון להשפיע. כמו שחז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. זאת אומרת, אם אדם עושה מאמץ, כנגד זה היצר מתגבר. ואז עד כמה זה מגיע בכל יום ויום ויום אחרי ימים רבים, שהוא מחליט וילמלא הקדוש ברוך הוא אין עוזרו, אין לו יכול לו. שאם הבורא לא עוזר, אני לא מסוגל. ומרגע זה והלאה, נעשה בו אל פרעה. 10 מכות סופיות ויוצאים. וזה דברים מאוד מאוד קצרים, מאוד מאוד מהירים. הם נמצאים בסמיכות כזאת זה לזה. כן?
שי מתל אביב שואל, האם בו אל פרעה מתאר את העבודה מעל הדת?
אני לא רוצה להסתבך. למעלה מהדת, למעלה, מספיק לנו מה שיש כאן. בשביל מה? אני לא אוהב חוכמות האלו. אני אוהב שאלות שאדם בזה מברר מה שאנחנו לומדים, ולא מוסיף דברים שאנחנו נתבלבל. כן.
שואל יניב מניו יורק, בהקשר לקטע הקודם, בהקשר לנתינה, האם עדיף לא לתת בכלל בעולם הזה, אם לא יכולים לעת עתה לתקן את הכוונה שלנו?
אנחנו בעולם שלנו יודעים רק לקבל. לכן כל העולם, אם אנחנו שואלים על העולם, בלי חוכמת הקבלה, הוא יורד עד זה שגומר את עצמו. זאת אומרת, אם לא היה בורא, בריאה, חוכמת הקבלה, שאנחנו רוכשים את את האור העליון, את הכוח הזה שמתקן אותנו, אם לא היה המציאות, לא הייתה המציאות כזאת, אלה העולם שלנו, כל הקוסמוס הזה, הכדור הארץ, אנחנו על פני כדור הארץ, ואנחנו מתגלגלים לפי הטבע, תוך כמה עשרות שנים אנחנו מחסלים כאן את החיים. זה ברור לפי כל המחקרים, וזה באמת אנחנו יכולים להאמין להם. לא. כדור הארץ הקטן, כמה שיש בו, מוגבל, אנחנו גומרים לאכול אותו, מתים מרעב, מה שנקרא, וזהו, אין מה לעשות. זה בעצם הכל. לנו, למה אני רוצה להגיד את זה? בעולם שלנו אין פתרון לתהליך הזה. אין פתרון. אנחנו בכוונה מתגלגלים למצב כזה הבלתי הפיך, ושאין לו שום עצה להציל את עצמו, כדי שאנחנו נגלה את הפרעה שלנו, את האגו שלנו, שאורס אותנו ולא נותן לנו שום דבר לעשות, שאנחנו נזדקק לבורא. אני מדבר על כל האנושות, בתהליך הכללי שאנחנו עכשיו עוברים. ולפיה יש לך מחקרים תוך 10 שנים, 15 שנה אומרים נגמר לך מים בעולם, תוך שם עוד כמה שנים נגמר לך עוד משהו, עוד כמה שנים עוד משהו, עד סוף המאה אנחנו בכלל מחסלים את הכל, מיתים כמה פעמים, ואין פתרון. אתה רואה, הם לא מן הסתם, הם לא מטומטמים, גדולי העולם ש, 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 שהם לא יכולים למצוא שום דבר, באמת לא יכולים למצוא. הם חכמים לראות שלא, שאין פתרון, הם לא מסוגלים לא להגיע למה? אין לנו בכלים שלנו אפשרות להגביל, להגביל, כן? להגביל את היצר הרע שלנו, הגבלה לעשות עליו, כן? לצמצם אותו. אנחנו לא יכולים. אתה לא יכול לבוא לאדם ולהגיד, אין ברירה, בוא אנחנו נצרח פחות. בוא כל אחד יקבל 5,000 שקל בחודש, כולם יחד. זהו, לא יותר. ממחר, אף אחד לא יכול לזוז. אף אחד לא יכול לזוז. אתה מבין? בשביל מה? למה? זה כמו שקרה ברוסיה. אין לך סטימול. תמריץ, כן? זהו. העולם מת. אם אחד לא יכול להיות במשהו יותר משני, משלישי, תחלק מדליות, זה לא יחזיק. אני חייב להרגיש את השני לעומתי שהוא פחות, שאני יותר, שאני הרווחתי, שאני הגעתי, שאני למשהו. אם אין לי את זה, איזה אתה נותן פיצוי? איזה פיצוי? אני רוצה, אתה יודע מה, הוא 5,000 ואני 5,001. אני חייב משהו, אבל אם הכל בשווה, אדם לא יכול לחיות. וכאן אנחנו נמצאים לכן לפני בעיה, שאין לנו פתרון בעולם שלנו להגיע לאיזון עם הטבע. כולם מבינים. בסופו של דבר יבינו מה זה נקרא גלובלי, מה זה נקרא אינטגרלי, מה זה נקרא באיזון עם הטבע. יש לכם מלא סרטים על זה, מלא מחקרים שאנחנו צריכים להיות מאופקים בכל הדברים. אתה לא יכול לעצור. זה נקרא גילוי הפרעה. הוא לא נותן לך אפשרות את זה לעשות. זה דבר שעכשיו יתגלה עוד מעט. אנשים הסתכלו על עצמם בעצמם, וזהו, אתה הולך לקראת המוות ואין לך אפשרות לעצור, כמו שהוא אומר, שהמלאך המוות מגיע לך עם מרה, טיפה מרה על קצה החרף, ואתה עוד פותח פה כדי לבלוע אותה, ואתה מת. ואתה לא יכול לעשות כלום, אתה מחכה לטיפה הזאת האחרונה. לכן, אם לא הפצת חוכמת הקבלה, אם לא הקבוצת הדגמה שיכולה להראות לעולם איך אפשר דבר כזה לעשות, אם לא להיות אור לגויים שאתה שופך להם את השכל ורגש מלמעלה האלוקי, אין סיכוי לעולם. זה כמו שלנו במצב הפרטי שלנו, גם כן אין שום סיכוי. שאנחנו, אבל אנחנו רוצים להגיע למצב הזה שאין סיכוי, כי אנחנו יודעים שאחרי זה נפתח לנו אור העליון, כוח חדש, כוח השפעה שמושך אותנו לדרגה אחרת. ואנחנו צריכים אותו דבר לעשות לעולם, אמנם שהם לא מסוגלים להיות קשורים לזה מראש. ככה זה. כן.
האם אפשר להתייחס לדולר ליום כהכרחיות?
דולר ליום כהכרחיות? באפריקה כן.
האם בעבודה אפשר להתייחס לזה שנותנים דולר ביום לאותו ילד באפריקה כהכרחיות, כמו שאני צריך לישון ו...
מה זה הכרחיות? הכרחיות שלך או שלהם או מה?
בעבודה, זאת אומרת...
לא, הכרחיות אצלנו בחוכמת הקבלה זה לא נקרא שאנחנו מגבילים את עצמנו. מלמעלה הכרחיות נקרא שאנחנו בעצמנו לא רוצים לקבל יותר, מפני שכל היתר הפיצוי, אנחנו רוצים שיהיה לנו פיצוי הרוחני. זה נקרא הכרחיות. זה לגמרי לגמרי לא נכון מה שאתה שואל. אתה לא שומע מה שאני אומר. הכרחיות נקרא שאני משתוקק לרוחניות, ואני כולי ברוחניות, כולי, אלה שכחתי שאני צריך לקבל 1,000 קלוריות ביום לגוף שלי שיתקיים. זה נקרא הכרחיות. פרה שהיא אוכלת אפילו מהבוקר עד הלילה, כל הזמן לא עשת. תן לה במקום העשב שלה עוגות, היא תאכל? לא. היא צריכה את ההכרחיות שלה בכמות ובאיכות מה שגוף שלה דורש. כך אנחנו צריכים להתקיים בגוף שלנו. אבל איך להגיע לזה שכל הראש שלך בעננים, ברוחניות, אז הגוף שלך בעצמו ממש ממלא לא דורש יותר מזה. לא דורש יותר מזה. זה נקרא הכרחיות. זהו. שאתה לוקח את זה מפני שאתה זקוק כדי להתקיים, כדי לקיים את הרוחניות שלך. זהו. זאת אומרת, לפי הכוונה, יכול להיות שאתה לפי התפקיד שלך צריך שיהיה לך אוטו ו10 שומרים ו20 משרתים ו100 חליפות ועוד לא יודע, לפי תפקיד, לא לפי שאתה צריך את זה אישית. זה, אתה מבין? זה הכל אחרי הכוונה. עוד, בבקשה.
נתקדם לנקודה הבאה, מה זה משה? לקוח מתוך מאמרו של הרבש, גדלות האדם תלויה בשיעור אמונתו בעתיד, אומר כך. משה נקרא רעיה מהמנה, ופירש אבי ומורי זצ"ל שמשה היה מפרנס את ישראל עם בחינת האמונה, שאמונה נקראת מלכות, היינו שהוא הכניס יראת שמיים הנקראת מלכות שמיים לעם ישראל, ומשום זה נקרא משה רעיה מהמנה, רועה נאמן על שם האמונה, כמו שכתוב ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, היינו על מה שמשה הכניס בתוכם אמונת השם.
זאת אומרת, יש בנו בתוכנו ההכנה כזאת שנקראת משה בכל אחד ואחד, שאחרי שגודל בנו פרו במאמצים שלנו להתקשר לקבוצה ולהיות יחד, אנחנו רואים את התחייה, רואים שלא מסוגלים, אנחנו מוכנים לעשות הכל ולא מסוגלים, עד כדי כך שאנחנו הורגים את השני המצרים, כן? שם מזה מתחיל להיות בעצם אישיות המשה, מזה הוא מתחיל להבחין האדם שגודל בו איזשהו רצון חדש, הבחנה חדשה, וההבחנה הזאת כשהיא גודלת היא מתגלה כהמקשר בין הבורא, בין ההשפעה ל הרצונות שלנו. רצונות שלנו הם צריכים לעבור תיקון של צמצום. אם הם מוכנים להצטמצם בדרגת האדם ולהישאר בדרגת הבהמה, זאת אומרת שאני חותך את הראש שלי של האדם כי הוא פרא אדם, ואני משאיר רק את הבהמיות שלי, ההכרחיות שלי בלבד, אז אני מגלה את היכולת שלי להתקשר לרעיה מהמנה, לראש החדש שאני יכול ללכת אחריו בשמירה שאני מבטל את עצמי, ואז המשה שלי הוא גודל ומוביל אותי לאמונה, להשפעה. זה כמו שאדם צריך לבטל את עצמו ברחם כדי לקבל ממנה את הכל, וכל הזמן הרצון שלו גודל והוא כל הזמן צריך לבטל את עצמו עוד יותר על פני הרצון, ומקבל אז ראש חדש, וכך גודל גודל לאט לאט. כך אנחנו גם כן. זאת אומרת, משה זה הראש שלנו, ראש האמונה, בתנאי שאנחנו מסוגלים לבטל את הגוף שלנו, גוף דקבלה, לצמצם אותו. להיות תלויים בראש. מה שראש עושה, אני מקיים. מה שהוא מחליט, אני מקיים. אין לי ראש. ביטול. זה יחס הראש וגוף שנקרא משה ועם ישראל. העם הוא נקרא בתנאי שמבטל את עצמו כלפי המשה שנקרא ראי מאמנה, שהוא אז מסוגל להוביל את הרצונות לכוונה על מנת להשפיע, לשים כל הרצונות לאט לאט תחת כוונה על מנת להשפיע. כן.
מה התנאי המוקדם להופעת משה?
תנאי המוקדם להופעת משה שאדם מתחיל להרגיש שיש לו נטייה לרוחניות, שהוא רוצה להידבק בקבוצה, שהוא מוכן במשהו להתקשר להשפעה, אבל אין לו יכולת. רוצה ולא יכול. כי תוקח במילים הפשוטות. ואז מתחיל לגלות, להתגלות המצב הזה, זאת אומרת היכולת להיות קשור לראש חדש, למחשבה חדשה, לחשיבות חדשה, לערכים החדשים, שזה נקרא משה. אבל שוב, האדם מקבל את הדברים האלה ללא ביקורת, הוא מקבל אותם בשמחה ומוכן לשייך את עצמו אליהם. זה עבודה גדולה, כי הוא מבטל את עצמו. כן.
יש משה משותף, משה של הקבוצה, שהוא צריך להיוולד ביחד מרצון
במידה
משותף?
שקבוצה מתקשרת כאיש אחד בלב אחד, אז ודאי שקורה מה שקורה בכל אחד, בקבוצה זה קורה בעוצמה הרבה יותר גדולה, מפני ששם יש התנגשות בין הדברים. זה ממש אדם מתגלה אז, לא נשמה פרטית. כן.
מקודם אמרת שנותנים מלמעלה לאדם הרגשה של השפעה תאורה כדי שהוא יגלה את הפער. זה הרגשה של חיבור?
איזה חיבור?
בעבודה שלנו, זה הרגשה של חיבור, שאני מרגיש שאני מחובר עם הקבוצה, שאני בעבודה עם הקבוצה.
כל מה שאתה רוצה שיתגלה, יתגלה רק במעמד של להתחבר. אין דבר כזה שמשהו יתגלה ללא מאמץ לחיבור. זה יכול להיות לא בזמן שאני עושה מאמץ, משהו מתגלה, עושה מאמץ, משהו מתגלה. לא. זה יכול להיות לגמרי מנותק. זה מזה. אבל כתוצאה ממאמץ להתחבר.
הנקודה הזאת של הדוגמה של השפעה תאורה, זה הרגשה שאצלי אני מרגיש כחיבור, שאני ביחד עם כולם, אותו הרגשה של המקום אולי?
כן. משה? כן.
בדיוק בהמשך לשאלה, מה הקשר? אתה יכול לגשר בין פעולה, שעכשיו אנחנו דיברנו הרבה בכל החלקים של השיעור, פעולה ללא רווח עצמית, ובין חיבור בקבוצה. מה הקשר בין חיבור לזה?
שבחיבור בקבוצה אני מבצע את הפעולת ההשפעה התאורה שלי. מי מתחבר לקבוצה? מתחבר האני שלי שמוכן שם להשתתף ללא שום תועלת עצמית. זאת אומרת, יש לי בחיבור הזה בקבוצה ראש חדש וגוף חדש, לא קודם. אני לא יכול להתחבר במה שיהיה לי, איך יהיה ומה, זה חייב להיות לגמרי לגמרי מציאות ממני אחרת. אני מי שנכלל בקבוצה ומי שלפני ההתקללות, זה שני נגיד בני אדם שונים לגמרי. שם זה אין אותם הרצונות ואין אותם החשבונות. כן,
זאת אומרת, כדי לבצע פעולה ללא שום רווח לעצמי, אני צריך לעשות פעולת החיבור, להתחבר, לאהוב מישהו, כן? לאהוב זולת, זה נקרא שאני עושה פעולה ללא רווח עצמי?
כן.
אבל יש בזה רווח.
איזה? שטוב לי? שיש לי איזה תועלת?
כן.
לא. זה לא נקרא שאתה אוהב אותו, שאתה אוהב את התועלת. ודאי שאני אוהב מישהו, אם על ידו אני מקבל איזה תענוג. מרוויח כסף, כבוד, אולי סתם אני מסתכל עליו והוא נעים לי. כן? אני נגיד, נעד האורן אני לא מסתכל, הוא חמוץ תמיד. נגיד על ניב, הוא מחייך תמיד, נו תחייך. נו, תראו לנו אותו, תסתכל. נו, דווקא לא רוצים לראות. אתם רואים? נעים להסתכל, כן? נו. אז אני אוהב אותו, אני אוהב אותו, אני אוהב פרצוף שלו, מפני שיש לי ממנו תענוג. תראו לנו את אורן. טוב, זה עכשיו אתה ככה. נו, זאת אומרת, אי אפשר... אנחנו צריכים לגלות את הדבר הזה, עד כמה שכולנו רק רצון ליהנות בלבד. אני לא מסוגל לקבוע שום דבר, לראות, לחשוב, אם לא בתוך הרצון שלי, אם זה לא לטובתי, לא יכול. אני לא רואה מציאות לפני עכשיו, כל המציאות, הכל מה שיש, יש לך כאן עכשיו. למה אתה לא מרגיש? כי אתה מרגיש רק שטוב לרצון לקבל שלך. אתה הופך אותו לרצון להשפיע, אתה מרגיש עולם אחר. אתה מוסיף לרצון לקבל שלך רצון להשפיע, גמרנו, אתה נשאר בגוף שלך. מה ששייך לגוף, הרצון הזה, מה שמצייר לך הגוף, הכוחות האלה, הוקטורים האלו שמציירים לך את הגוף, את ה... 3D, כן? לא יודע איך להגיד את כל המציאות הווירטואלית הזאת, כן? שאתה עכשיו מרגיש, כן? זה נשאר, הרצון הזה לא מתבטל, אבל מעל זה אתה קונה רצון די להשפיע. ברגע שיש לך רצון להשפיע, במידת כמה שהוא עוצמתי, כמה שעמוק, כמה שרחב, אתה מתחיל לגלות מציאות חדשה, תוספת, שנקרא עולם הרוחני. תגלה אותו, בבקשה. אתה לא צריך לקפוץ לאיזה מקום, לרוץ לאיזה מקום, כלום, כאן. אנחנו לא מבינים שאנחנו חיים רק מתוך רצון לקבל שלנו. תוסיף קצת רצון להשפיע, תגלה מה שיש סביבך. תתחיל פתאום לראות. קודם לא ראית, למה? כי דרך פילטר של האגו שלך קיבלת רק מה שלטובתך בימי, זה הכל. לא היה לך שום אפשרות להרגיש אחרת, כן?
ואנחנו יודעים שאנחנו לומדים מדוגמאות. איך אפשר להיות דוגמה בחברה לדבר כזה, לפעולה ללא שום רווח לעצמי? אני רק רואה את פעולה חיצונית.
אתה לא תגלה רק פרו, אתה תגלה שאתה לא מסוגל להתחבר עם אחרים. אתה לא תגלה שאתה הולך להתחבר. אם אתה הולך להתחבר, אתה תגלה שאתה לא מסוגל להתחבר. ואז מתוך לא מסוגל, אבל חייב, אבל רוצה, אבל אין ברירה, ולא מסוגל ולא יכול, מתגלה הפתרון שזה אני צריך אותו. זה מה שאנחנו למדנו עכשיו. בוא אל פרו. כי אני הכבדתי את ליבו. אני עשיתי את זה בכוונה. למה? שאתה תזדקק, כן, בי, שאתה תרצה אותי, שאתה סוף סוף תפנה אליי כדי לגלות אותי. אני רוצה שתמצא אותי, ככה בורא אומר לאדם. נו, ובזאת נסיים.
כמה הודעות לפני סיום. פיקניק של היבור ביער בראשית. קבלה לעם, מזמינים אתכם, הצופים בבית, קבוצות ותלמידים מכל הארץ, לפיקניק ענק של היבור ושמחה ביער בראשית. בואו נתחבר יחד בפסח, כאיש אחד, בלב אחד, בשיחה משותפת עם הרב לייטמן, סעודה הגיגית, פעילות להורים ולילדים והרבה שמחה. בפסח הזה כולנו אחד. הפיקניק יערך ביום רביעי, 20 לאפריל, חול המועד פסח, החל מהשעה 10 בבוקר, פארק הירקון על גבול רמת גן תל אביב. לפרטים והרשמה 1-700-509-209 ובאתר kab.co.il. הרצאת מבוא מרתקת בחוכמת הקבלה. קבלה לעם, מזמינים אתכם הצופים בבית, חברים ותלמידים מכל הארץ, להרצאת מבוא מרתקת בחוכמת הקבלה על החיים. יום שלישי, השלישי במאי, 6:30 בערב, בבתי קבלה לעם ברחבי הארץ. לפרטים והרשמה 1-700-509-209 ובאתר kab.co.il. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
אדם הוא עולם קטן, עבורו נברא העולם. אהבת חברים מחפש הוא כל החיים. אהבת חברים מחפש הוא כל החיים. דרך ליבו של חבר רואים עולם אחר, עולם שתמיד בו קיים, עולם אמיתי ומושלם, עולם שתמיד בו קיים, עולם אמיתי ומושלם. יחד, יחד, בלי ספקות ופחד, מעל השנאה נעלה. יחד, יחד, נתעורר ביחד ונועל זה את זה. הקשרים בינינו עוזרים לגלות את מדרך